שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קי, אנחנו מתחילים בדף קט עמוד ב', שורה חמישית מלמטה. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא במסכת מנחות, מניין לכהן שבא ומקריב קורבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה. לדוגמה אומר רש"י, אם הוא נדר להביא קורבן, או שהיה מוטל עליו להביא קורבן חטאת או אשם, שהוא יכול להקריב אותם אף במשמר שאינו שלו. תלמוד לומר, הדבר נלמד מזה שכתוב נקרא בפנים, וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר אדוני, ושרת בשם אדוני אלוהיו, ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני אדוני. ומה שכתוב בפסוק הלוי, הכוונה לכהן שהרי כתוב ושרת. וממשיכה הברייתא, ומניין שעבודתה, שכר עבודת הקורבן, דהיינו בשר הקורבן, ואורה שלו, תלמוד לומר, זה נלמד ממה שכתוב נקרא בפנים, ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. ושואלת הברייתא, כיצד? לאיזה צורך אמרה התורה, ואיש את קודשיו לא יהיו? הרי התורה כבר אמרה במקום אחר, וכל מנחה אשר תאפה בתנור, וכל נעשה ומרחשת, ועל מחוות, לכהן המקריב אותה לא תהיה. אלא אומרת הברייתא, שהפסוק הזה בא ללמד, שאם היה הכהן בעל מום, נותנה לכהן שבאותו משמר, ועבודתה ואורה שלו. הפכנו דף, ואם היה זקן או חולה, נותנה לכל כהן שירצה ועבודתה ואורה לאנשי משמר. הוא מסביר רש"י, אם היה הכהן בעל מום, אז הוא ראוי לאכול את הקורבן, אבל אין הוא ראוי להקריב אותו, אז אין הוא יכול לעשות שליח להקרבה את מי שהוא ירצה, אלא הוא נותנה לבני המשמר, והואיל והוא ראוי לאכול, אז ניתן לקיים עליו את דברי הפסוק ואיש את קודשיו, לפיכך עבודה ואורה שייכים לו. ואם הוא היה זקן וראוי לעבודה, אבל לא ראוי לאכילה, אז הוא נותן להקריב את הקורבן לכל כהן שירצה. דהואיל שהוא עצמו ראוי לעבודה, אז הוא גם יכול למנות שליח במקומו. אבל במקרה כזה, עבודתה והורה לאנשי משמר, דכיוון שהוא לא ראוי לאכול את הקורבן, הוא לא יכול למנות שליח במקומו לאכילה. זאת אומרת, עבודה שהוא יכול לעשות בעצמו, הוא יכול למנות שליח במקומו, בין אם מדובר על עבודת ההקרבה, בין אם מדובר על עבודת האכילה. עד לכאן לשון הברייתא, ומבינה הגמרא, שאם אדם יכול לעבוד עבודה, הוא גם יכול לאכול את הבשר. ועל פי זה שואלת הגמרא, היי, זה שאמרה הברייתא, זקן או חולה, איך ידע מי, באיזה מציאות מדובר? שהרי, אידי מצי אביד עבודה, אם הוא יכול לעשות את עבודת הקורבן, אז במקרה כזה, עבודתה ואורה, נמי תיעבד ידי. גם הבשר והאור צריכים להיות שלו. ומדוע אמרה הברייתא שעבודתה ואורה לאנשי משמר? ואם הוא כזה זקן או חולה, דלא מצי אביד עבודה, שאין בכוחו לעבוד עבודה, וגם אין בכוחו לאכול, ולכן אמרה הברייתא שעבודתה והורה לאנשי משמר, אז שליח יחי משווי. כיצד הוא יכול למנות שליח שאמרה הברייתא נותנה לכל כהן שירצה? עונה על כך אמר רב פאפה, שאכן יש התאמה בין יכולת העבודה ליכולת האכילה. אלא שהברייתא דיברה על מקרה שיכול לעשות את העבודה ואת האכילה על ידי הדחק. אז ביחס לעבודה דקי אביד לי שכאשר הוא עושה אותה על ידי הדחק, עבודה היא נחשבת כעבודה, לכן אמרה הברייתא הוא משווה שליח, שהוא יכול למנות כהן אחר כשליח עבורו. אבל ביחס לאכילה, דקי אכיל על ידי הדחק, אכילה גסה היא, הוא מסביר רש"י שאכילה גסה זה אכילה שנפשו של אדם קצה בה, ואכילה גסה עליו כלום הוא. היא כלל לא נחשבת כאכילה. הוא מאיר תוספות שכך גם אמר יש לקיש במסכת יבמות, שאדם האוכל אכילה גסה ביום הכיפורים פטור, כי התורה אמרה כי כל הנפש אשר לא תעונה, ואכילה גסה לא מבטלת את העינוי, אלא להפך, היא מזיקה את הגוף. אז משום האחי, שזה לא נחשב שהוא יכול לצאת ידי אכילת הקורבן, אמרה הברייתא שעבודתה ואורה לאנשי משמר. וממשיכה הגמרא ומביאה מאמרה דומה שאמר רב ששת, אם היה כהן תמה שעלה בפיס שהוא זה שיקריב בקורבן ציבור, הדין שהוא נותנה לכל מי שירצה שיקריב במקומו, שהועיל שהוא יכול להקריב את הקורבן, שהרי קורבן ציבור דוחה את התומה, אז הוא גם יכול למנות שליח במקומו שיקריב את הקורבן. הוא מזכיר לנו רש"י את הגמרא במסכת פסחים, שקורבן ציבור בא בתומה, אבל הוא לא נאכל בתומה. ולכן, ועבודתה, דהיינו בשר הקורבן ואורה, אינם שייכים לכהן התמה, אלא לאנשי משמר. ושואלת הגמרא על דברי רב ששת, איך ידעמי, באיזה מציאות מדובר? אם מדובר דאיקא טהורים, שיש כהנים טהורים באותו משמר, אז טמאים מי מצאו עבדי? האם ייתכן שכהנים טמאים יוכלו להקריב את קורבן הציבור? אלא ודאי שרק הכהנים הטהורים יכולים להקריב אותו. אז אם כך, לא ייתכן שרב ששת אמר שאותו כהן טמא יכול למנות שליח במקומו להקריב את קורבן הציבור. מצד שני, והיא תאמר דלקא טהורים, שאין שם כהנים טהורים באותו משמר, ולכן אותו כהן טמא יכול עקרונית להקריב את קורבן הציבור, אז מדוע אמר רב ששת שעבודתה דהיינו בשר הקורבן ואורה לאנשי משמר, הטמאים נינו, הרי הם כולם טמאים ולא מצאו אחלי, והם לא יכולים לאכול את בשר הקורבן. עונה על כך אמר רבה, אימה תאמר שרב ששת אמר את דבריו, שנותנים את עבודתה ואורה לאנשי משמר, הכוונה לבעלי מומים טהורים שבאותו משמר, שביניהם הבשר והאור של הקורבן מתחלקים, על פי מה שאומרת הגמרא בזבחים, איש חולק ואפילו בעל מום בקודשים ובמנחות. כי אותם בעלי מומים לא יכולים להקריב את הקורבן מפני היותם בעלי מומים, אבל הם כן יכולים לאכול את הבשר בטהרה. וממשיכה הגמרא, במימרה דומה, אמר רב אשי, אם היה כהן גדול עונן, דהיינו שנפטר לו אחד משבעת הקרובים באותו יום, ואומר רש"י שיש לכהן הגדול להקריב קורבן משל עצמו, הדין שהוא נותנה לכל כהן שירצה, שכיוון שהדין שכהן גדול מקריב גם כאשר הוא עונן, שהרי כתוב לאביו ולאמו לא יתאמה ומן המקדש לא יצא. זאת אומרת שאם מת אביו ואמו, כך שהוא עונן, למרות זאת מקדושתו הוא לא יוצא, והוא לא יחלל, כלומר, שאותה עבודה שהוא יעבוד בזמן שהוא עונן לא תתחלל. אבל זה רק ביחס לכהן גדול. הכהן אחר שהוא אדיוט שהוא עונן, אם הוא לא יצא מהמקדש הרי חילל. אבל מצד שני אומר רבשי, ועבודתה ואורה לאנשי משמר. כי לכהן גדול אסור לאכול קודשים כאשר הוא עונן, כמו שאומר אהרון למשה, לאחר שנדב ואביהו נשרפו, וידבר אהרון אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני אדוני, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני אדוני. וממילא, אם הכהן הגדול לא יכול לאכול את הקורבן, הוא גם לא יכול למנות שליח שיוכל את הקורבן במקומו. ושואלת הגמרא על דברי רב אשי, מהי קמש מלן? מה הוא בא לחדש לנו? הרי תנינה. שנינו את הדברים במפורש בברייתא במסכת זבחים, שאומרת, כהן גדול מקריב עונן ואינו אוכל, ואינו חולק לאכול הערב. הוא מסביר רשי, שהוא אינו חולק את בשר הקודשים לאכול הערב, כשתסתלק הענינות דאורייתא, כי הענינות דאורייתא אינה אלא ביום המיטה בלבד, כמו שכתוב בספר עמוס, ואחריתה כיומר, ומזה לומדים שאין מרירות אלא במהלך היום בלבד. אבל הנינות הלילה שלאחר מכן היא רק דרבנן, ובכל זאת, הוא לא אוכל מהקודשים, מפני שהוא לא היה רשאי לאכול מהם במהלך היום. עד לכאן הסבר הברייתא, ולכאורה דברי רב אשי מיותרים. עונה הגמרא, לולא דברי רב אשי יסל כדעת החמינה, היה עולה על דעתך לומר שכי חס רחמנה על ידי כהן גדול, מה שהתורה חסה ורחמה על הכהן הגדול, והתירה לו לעבוד במקדש גם כשהוא עונן, זה על מנת לקירוביו. שהוא עצמו יוכל להקריב קורבנות, אבל לשיווי שליח במקומו לא מצי משווי, אולי התורה לא התירה לו למנות אדם אחר שיקריב במקומו. כמש מלן, ולכן ברב אשי להשמיע לנו, שאם התורה התירה לכהן גדול עונן להקריב קורבן, הוא גם יכול לתת את האפשרות הזאת לכל כהן שירצה במקומו. ואומרת המשנה, הגוזל את הגר ונשבע לו שהוא לא גזל אותו, ומת הגר, לאחר מכן הודה האדם שהוא נשבע לשקר, הרי זה משלם קרן וחומש לכהנים, והשם הוא מביא למזבח, והמקור לכך שנאמר, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לאדוני לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. ואם היה אותו אדם מעלה את הכסף בדרך לירושלים, ואת האשם ומת, במקרה כזה, הכסף יינתן לבניו של הגזלן, שהרי הגזלן זכה בכסף לאחר שמת הגר, אלא שהסיבה שהוא צריך לתת את הכסף לכהנים, כי הוא רצה לבצע השבה של הגזלה, כדי שתהיה לו כפרה על שבועת השקר שלו. אבל תשובה עושים בזמן שחיים, ועכשיו כשהוא מת, כבר אין לו כפרה. והאשם יראה עד שיסתאב, דהיינו שיפול בו מום, וימחר ויפלו דמיו לנדבה. מפני שזה קורבן אשם שמתו בעליו, והגמרא בהמשך תאמר, שבכל מקרה שבקורבן חטאת הבהמה הייתה מתה, אז אם זה קרה בקורבן אשם, הבהמה רואה עד שיפול במום, ואז תמחר הבהמה ויפלו דמיה לנדבה. הוא מסביר רש"י, שלנדבה הכוונה לשופרות קיץ המזבח, שהייתה לשכה בבית המקדש שנקראה לשכת 13 השופרות, והמילה שופר הכוונה קופה. והם נקראו כך בגלל הבסיס הרחב של הקופה על פני הקרקע, כאשר הקופה הולכת וצרה כלפי מעלה כשופר. ובימי הקיץ הארוכים, היו קונים מהמעות שבאותו שופר עולות, והבשר היה מוקרב כליל לשם, והאורות היו ניתנים לכהנים. וממשיכה המשנה, במידה והוא הגיע לירושלים, והוא נתן את הכסף לאנשי משמר ואז הוא מת, אז במקרה כזה, אין היורשים יכולים להוציא את הכסף מידם של הכהנים, שנאמר, נקרא בפנים, ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. וכפי שכבר הזכרנו, היו 24 משמרות כהונה, כאשר המשמרת הראשונה נקראה יהויריב, והמשמרת שלאחריה נקראה ידעיה. ואם נתן הגזלן את הכסף ליהויריב, שם המשמרת הראשונה, ואת השעם הוא נתן לידעיה, הוא יצא ידי חובה. כפי שתפרש הגמרא בהמשך, שהגזלן שהביא את כסף הגזל לפני שהוא הביא את קורבן האשם, יצא ידי חובת השווה. וזה זכה בשלו, וזה זכה בשלו, דהיינו כל אחת מהמשמרות זכתה במה שהיא קיבלה. אבל אם הוא הביא את הדברים בסדר הפוך, שאת קורבן האשם הוא הביא ליהויריב, וכסף הגזלה הוא הביא לידעיה, אז במקרה כזה, אם קיים האשם, יקריבו בני ידעיה, כי אנחנו קונסים את משמרת יהויריב להחזיר את קורבן האשם שהם קיבלו שלא כדין, שהרי אסור היה להם לקרבל את קורבן האשם לפני שהם בדקו שהוא החזיר את כסף הגזלה. ואם לא קיים קורבן האשם, כי משמרת יהויריב כבר הקריבה אותו, הדין שיחזיר הגזלן ויביא אשם אחר. מפני שהמביא גזלו עד שלא הביא אשמו יצא, אבל אם הביא אשמו עד שלא הביא גזלו לא יצא. וממשיכה המשנה, אם הוא נתן לכהנים את הקרן ולא נתן את החומש, אז אין החומש מעכב מלהקריב את קורבן האשם, ובהמשך הוא ייתן להם את החומש. הוא מביא עכשיו הגמרא שלוש ברייתות שמפרשות את הפסוק בעניין השבת גזל הגר, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. אשם זה קרן, המושב זה חומש. אומרת הברייתא, או אינו אלא תאמר שאשם זה איל. דהיינו הכוונה בפסוק לקורבן האשם ולא לתשלום הקרן של הגזלה. ופותחת הגמרא סוגריים ושואלת, ולמי נפקמינה? מה זה משנה לך אם המילה אשם משמעותה קורבן, או המילה אשם זה קרן דמי הגזלה? שהרי ממה נפשך, הפסוק בכל מקרה דיבר על שני הדברים. עונה הגמרא שאם נאמר שהמילה אשם משמעותה קורבן האשם, אז זה בא לאפוקי מדי רבה, להוציא מהדין שרבה אמר. דאמר רבה, גזל הגר שיחזירו בלילה לא יצא ידי חובת החזרה, שאם התורה קינתה את קרן דמי הגזלה בשם אשם, למד רבה, מה אשם אינו בא בלילה, שהרי כתוב ביום צוותו, אז כך גם השבת הקרן לא יכולה להיות בלילה. וכן אם יחזירו חצאין לא יצא ידי חובת השבה, מה איתה מה? מפני שאשם קרי רחמנה. התורה קינתה את תשלום הקרן של דמי הגזלה בשם אשם, ועל ידי כך היא באה ללמדנו, כשם שקורבן אשם אינו בא בלילה, שהרי כתוב ביום צוותו, אז כך גם לא ניתן להחזיר את גזל הגר בלילה. וכשם שקורבן אשם אינו בא לחצאין, כך גם לא ניתן להשיב את קרן הגזלה לחצאין. סגור סוגריים, דוחה הברייתא ואומרת, כשהוא אומר בהמשך הפסוק מלבד אל הכיפורים, הווה אומר שהקורבן מכונה אל הכיפורים, וממילא מה שאמר הפסוק אשם זה קרן. וממשיכה הגמרא ומביאה תניה אידך, ברייתא אחרת שדורשת את הפסוק, אשם זה קרן, המושב זה חומש. שואלת הברייתא, או אינו אלא שאשם זה חומש, והמילה המושב זה הקרן. פותחת הגמרא סוגריים ושואלת, למי נפקמינה? איזו השלכה מעשית יש אם נאמר שאשם זה הקרן והמושב זה החומש או להפך? עונה הגמרא שאם נאמר שהמילה אשם הכוונה חומש, אז ממילא הברייתא באה לאפוקי ממתניתין, להוציא מהדין שאמרה המשנה הבאה, דתנן ששנינו במשנה, נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש, אין החומש מעכב. עד לכאן ציטוט המשנה, אבל עד הרבה בדיוק להפך. אם אנחנו אומרים שהתורה קראה לחומש בשם אשם, שזה לשון קורבן, אז משמע שנתינת החומש מעכב. סגור סוגריים, אומרת הברייתא, כשהוא אומר, בפסוק לפני כן, והשיב את אשמו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו, אז הווה אומר באופן חד משמעי שהמילה אשם לא מתייחסת לתשלום החומש, אלא זה קרן. ומביאה הגמרא תניה אידך, ברייתא אחרת שדרשה את הפסוק ואמרה, אשם זה קרן, המושב זה חומש, ובגזל הגר הכתוב מדבר. ושואלת על כך הברייתא, או אינו אלא שכוונת המילה המושב זה כפל, ובגנבת הגר הכתוב מדבר. עונה על כך הברייתא, כשהוא אומר בפסוק, והשיב את אשמו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו, והיות שנקט הפסוק את המילה חמישיתיו, אז ברור שאשמו מתייחס לתשלום הקרן. אז המילה בראשו שהכוונה לתשלום שמשלמים בראש, שזה התשלום העיקרי שהוא תשלום הקרן, היא מילה מיותרת. והיא באה ללמד שמה שנאמר בפסוק לאחר מכן, האשם המושב, הרי בממון המשתלם בראש הכתוב מדבר. שהמילה אשם מתייחסת לתשלום הקרן לבדו, שהוא התשלום שמשתלם בראש. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בגופה של הדברים שהזכרנו קודם, אמר רבא, גזל הגר שהחזירו בלילה לא יצא, ואם החזירה הוא לחצאין גם לא יצא. מה איתה? מה? מפני שאשם קרי רחמנה. ואגב כך ממשיכה הגמרא ומביאה ממרה נוספת ואמר רבא, גזל הגר שאין בו שווה פרוטה לכל כהן וכהן שבמשמר הנוכחי, אז לא יצא הגזלן ידי חובתו. מה איתה? מה? מפני דכתיב האשם המושב, עד שיהיה השווה לכל כהן וכהן. אז כדי לצאת ידי חובת השווה, צריך הגזלן להוסיף משלו, כדי שכל כהן במשמר הנוכחי יקבל לפחות השווה בשווי שווה פרוטה. ואגב כך, ביי, הקשה רבה את השאלה הבאה, במידה ואין בו שווה פרוטה למשמרת יהויריב, דהיינו לכל הכהנים במשמרת, אבל יש בו שווה פרוטה, הפכנו דף למשמרת ידעיה, שהם מועטים יותר. מהו הדין במקרה הזה? ומבאר את הגמרא איך ידמי, על איזה מציאות הסתפק רבה, אלא אם האם תאמר דיהוי לדעיה במשמרת ידעיה, שהוא נתן את סכום הכסף למשמרת ידעיה בזמן שהיא עושה את המשמרת שלה, האיתבי, הרי יש בה שווה פרוטה לכל כהן במשמרת, אז בהכרח לא צריכה, לא הסתפק רבה בדבריו, אלא במקרה דיהוי לידעיה במשמרתו דיהויריב, שהמשמר הנוכחי זה יהויריב, ונתן הגזלן כבר עכשיו את כסף השבת הגזלה למשמר ידעיה. מה יהיה הדין במקרה הזה? מי אמרינן שכיוון דלאו משמרתו הוא שזה לא זמן המשמרת של ידעיה, אז נתינת הגזלה ולא כלום הוא? או דילמה, כיוון דלא חזילי, אז מעיקרי לידעיה קי? או אולי כיוון שמראש ידוע שאין מספיק בסכום השבת הגזלה כדי שלכל אחד מהכהנים במשמרת יהויריב יהיה שווה פרוטה, אז אולי הוא יכול להביא את האשם מיד ולתת את זה ליהויריב כדי להתכפר בו, אף על פי שהכסף נתון לידעיה שזה המשמרת רק בשבוע לאחר מכן. וזה כלול בדברי המשנה שנתן את הכסף ליהויריב והאשם לידעיה שיצא. ונשארת הגמרא בתקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. ומביאה הגמרא שאלה נוספת ביי שהסתפק ברבה, כהנים מהו שיחלקו את גזל הגר כנגד גזל הגר? ומביא רבה את צדדי הספק. מי אמרינן שכיוון שגזל הגר אשם קרי רחמנה, התורה קראה לו אשם, אז נאמר מה אשם? אין חולקים אשם כנגד אשם, שהרי אין חולקים מנחות כנגד מנחות וקורבן כנגד קורבן, מזה שכתוב לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. אז אף גזל הגר, היות שהוא נקרא אשם, אז אין חולקים גזל הגר כנגד גזל הגר. או דילמה, או אולי גזל הגר בסופו של דבר ממונה הוא, ואם כן, הכהן יכול לעשות בו כרצונו. ואומרת הגמרא, הדר פשטה, חזר רבה לאחר שהוא שאל את השאלה ופשט אותה, שאסור לחלוק גזל הגר כנגד גזל הגר, מפני שאשם קרי רחמנה. עד לפה גרסה אחת של מהלך הדברים. גרסה שנייה, רבה חברי בנו דרבה, מתנה לה בעדיה, שנה את הדבר בצורה מפורשת, שאמר רבה, כהנים אין חולקים גזל הגר כנגד גזל הגר, מה הייתה מה? מפני שאשם קרי רחמנה. וממשיכה הגמרא ומביאה, שאלה נוספת ביי ששאל רבה, כהנים בגזל הגר, האם יורשים אהבו או מקבלי מתנות אהבו? האם הם נחשבים ליורשי הגר? או שהשבת הגזלה לידם נחשבת עבורם שהם מקבלים מתנה מגבוה? ושואלת הגמרא, למי נפקא מינה? איזו השלכה מעשית יש אם נאמר שהם יורשים או מקבלי מתנות? אפשרות ראשונה, אומרת הגמרא, כגון שגזל חמץ של גר, ונקרא לפי הגאות הבח, ועבר עליו הפסח ברשותו. אז היא אמרת שהכהנים יורשים אהבו, שהם נחשבים כיורשים של הגר, היינו היידי ארתי מורית. הירושה הזו נפלה להם, והרי לפניהם, שהרי אילו היה הגר קיים, היה הגזלן יכול לומר לו, הרי שלך לפניך. אבל והיא אמרת שהכהנים מקבלי מתנות אהבו, אז הרי מתנה, כאמר רחמנה, דיני תבלעו, התורה אמרה שהגזלן צריך לתת להם את גזל הגר כמתנה, והה, לא קייב להומידי. והרי הגזלן שנותן להם חמץ שעבר עליו הפסח, לא נותן להם כלום, שהרי חמץ שעבר עליו הפסח, דאפרה באלמה הוא. אין לו שווי ממוני, הוא נחשב כסתם אפר. ולכן הגזלן יצטרך לתת להם את השווי הכספי של החמץ שהוא גזל. אפשרות שנייה לנפקא מינה, רב זעירא ביי הכי. הוא העמיד את השאלה של רבה באופן הבא, שאפילו אם תמצא לומר שהכהנים מקבלים מתנה הוו, עדיין לא איבא ילן. אין לנו ספק שוודאי הגזלן יכול לתת להם חזרה את החמץ שעבר עליו הפסח, מפני דהי מתנה, אמר רחמנא דנייטיב להו. שכשם שהגזלן היה יכול לתת את המתנה הזו לגר במידה והוא היה חי, אז זו המתנה שהתורה זיקתה לכהנים והרי לפניהם. אלא קיקה מבעלן, אל הרב הסתפק, כגון שנפלו לו לכהן, 10 בהמות בגזל הגר שהוא קיבל. האם במקרה כזה, מחי ולאפרו שמיני הוא מעשר בהמה או לא? שאם אתה אומר שהכהנים יורשים אהבו, הרי ואמר מר במשנה במסכת בחורות, שיתומים שקנו בתפיסת הבית חייבים במעשר בהמה. כלומר, מסביר רש"י, יתומים שנפלו להם בהמות בירושה מאביהם, כל זמן שהם לא חלקו את הבהמות, אז זה נחשב כאילו הממון עדיין בחזקת האבא, ולכן הם חייבים במעשר בהמה. אז אם הכהנים הם יורשים, הם גם יהיו חייבים במעשר בהמה. או דילמה או אולי, הכהנים נחשבים כמקבלי מתנות אהבו. ותנן, ושנינו במשנה אחרת שם במסכת בחורות, שהלוקח והניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה. שמי שלקח 10 טלאים שלא נתעשרו מן השוק, וכן מי שניתנו לו בהמות במתנה שהם פטורים מלתת מעשר בהמה. וממילא נשארת השאלה, מה הסטטוס של הכהנים בעניין גזל הגר? האם הם נחשבים ליורשים או האם הם נחשבים למקבלי מתנה? ומביאה על כך הגמרא תשמע. בו שמה הוכחה מהתוספתא במסכת חלה שאומרת, 24 מתנות כהונה ניתנו לאהרון ולבניו, וכולם ניתנו בכלל ופרט וכלל וברית מלח. ומזה לומדים שכל המקיימן כאילו מקיים כלל ופרט וכלל וברית מלח, ומאידך גיסא, כל העובר עליהם כאילו עובר על כלל ופרט וכלל וברית מלח. שכאשר התורה אומרת על מתנות כהונה, וידבר השם אל אהרון, ואני נתתי לך את משמרת תרומותיי, היא בהתחלה אומרת כלל, לכל קודשי בני ישראל לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. לאחר מכן, היא מונה כל אחת ממתנות הכהונה בפני עצמה, שזה פרט, ולבסוף היא חוזרת ואומרת כלל, כל תרומות הקודשים אשר ירימו בני ישראל לשם, נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם. ואז היא מסיימת, ברית מלח עולם היא לפני השם, לך ולזרעך איתך. הוא מביא רש"י את דברי הספרי כדי להסביר למה התורה הביאה את המתנות כהונה בהקשר של קורח, שאומר רש"י, משל למלך שנתן שדה לאוהבו, ולא כתב ולא חתם ולא אלה בארכאין, בא אחד וערער עליו על השדה, אמר לו המלך, כל מי שירצה יבוא ויערער לנגדך, הרי אני כותב וחותם לך ומעלה בארכאין, אף כאן, לפי שבא קורח וירער כנגד אהרון על הכהונה, בא כתוב ונתן לו 24 מתנותיה בברית מלח, ולכך נשמחה הפרשה זו לכאן. ואומרת התוספתא שמי שמקיים את מתנות הכהונה כאילו קיים כל התורה כולה שניתנה לדרשה בכלל ופרט וכלל, והוא גם כאילו קיים את כל הקורבנות שניתנה בהם ברית מלח, ולחילופין, מי שלא מקיים אותם. ואומרת התוספתא ואלו הם, 10 במקדש ו4 בירושלים ו10 בגבולים. מסביר רש"י, 10 במקדש, שזה הדברים שנאכלים לפנים מן הקלעים. רש"י מתייחס לקלעים שהקיפו את המשכן, שזה מקביל בבית המקדש לעזרת ישראל. ו4 מתנות כהונה ניתן לאכול בירושלים, דהיינו בכל העיר ירושלים, ו10 בגבולים, דהיינו בשאר ערי ארץ ישראל. ומפרט את התוספתא. וראשית נקרא את כולם, ולאחר מכן נסביר אותם. 10 במקדש, חטאת בהמה וחטאת העוף, והשם ודאי והשם תלוי, וזבחי שלמי ציבור, ולוג שמן של מצורה, ומותר העומר ושתי הלחם, ולחם הפנים, ושיירי מנחות, ו4 בירושלים, שהם הבכורה והביקורים והמורה מן התודה, ואל נזיר ואורות קודשים. ו10 בגבולים, והם תרומה ותרומת מעשר, חלה וראשית הגז והמתנות, ופדיון הבן ופדיון פטר חמור, שדה אחוזה ושדה חרמים וגזל הגר. ומעיר רש"י שיוצא הדופן ברשימה זה אורות הקודשים, שזה אורות של קורבנות עולה וחטאות והשמות, שהם שייכים לכהנים, וזה שונה מאורות של קודשים קלים, שאורותיהם שייכים לבעלים. והם יוצא דופן משום שהתוספתא כללה אותם באותם 4 ששייכים בתחומי כל העיר ירושלים, אבל לא מפני שהאורות הללו אסורים מחוץ לירושלים, אלא מפני שהם ניתנים לאחר שהקריבו את הקורבן, וממילא לא נותנים אותם טכנית אלא בירושלים. אבל מצד שני, התוספתא לא כללה אותם ברשימה של הדברים שהם רק במקדש, כי באותה רשימה הביאה התוספתא דברים שבמידה והם יוצאים מחוץ לקלעים הם נפסלים. עד לכאן לשון התוספתא ומדייק את הגמרא, וכקרי מיד, הרי מצאנו שקראה התוספתא לגזל הגר מתנה, אז שמע מינה שהכהנים שמקבלים את גזל הגר מקבלי מתנות אבו שמע מינה. ונעבור בזריזות על 24 מתנות הכהונה. המתנה הראשונה, חטאת בהמה ועוף, לאחר הקרבת החטאת על המזבח, מקבלים הכהנים את כל הבשר, והוא נאכל לזכרי כהונה בעזרה בלבד. המתנה השנייה, אשם ודאי או אשם תלוי, לאחר הקרבת אימורי האשם על המזבח, מקבלים הכהנים את כל הבשר, הוא נאכל לזכרי הכהונה בעזרה בלבד, וזה קודשי קודשים. המתנה השלישית, זבחי שלמי ציבור. לאחר הקרבת אימורי שלמי ציבור, שהם כבשי עצרת, הקרבים בחג השבועות על המזבח, מקבלים הכהנים את בשרם, וגם הוא נאכל לזכרים בעזרה בלבד, וזה קודשי קודשים. הרביעית, מותר העומר. ביום השני של חג הפסח מביאים קורבן מנחה של ציבור מקמח שעורים מהתבואה החדשה, וזה מתיר את התבואה החדשה באכילה. הכהן קומץ בידו מן הקמח למזבח, הנותר יכול לאכל לכהנים רק לזכרי הכהונה בעזרה. המתנה החמישית, שירי מנחות ישראל. הכהן קומץ בידו מקמח מסוג מיוחד הנקרא סולת, קורבן מנחה של יחיד למזבח, והנשאר מן הקמח לכהנים, גם הוא נאכל לזכרי כהנים בעזרה, וזה קודשי קודשים. המתנה השישית, שתי הלחם. בחג השבועות מביאים נוסף על הקורבנות הקבועים גם מנחה חדשה, שתי לחם, והם מתחלקים בין הכהנים, וגם זה נאכל לזכרי כהונה בעזרה. המתנה השביעית, לחם הפנים, על השולחן בבית המקדש היו מסדרים בכל שבת לחם פנים מחדש. את הלחם מהשבת הקודמת היו הכהנים מחלקים ביניהם, גם הלחם הזה נאכל לזכרי כהונה בעזרה. המתנה השמינית, לוג שמן של מצורה. כשנרפא המצורע וניתר, הוא מביא עם קורבנותיו גם לוג שמן שממנו מזים ושמים על בעונותיו ואוזנו. הנשאר מן השמן הולך לכהנים, הוא נאכל לזכרי כהונה בעזרה. המתנה התשיעית, חזה ושוק של שלמים. כאן כבר מדובר על קודשים קלים. הכהנים מקבלים את החזה והשוק מקורבנות שלמים של יחיד לאחר שהוקרבו האמורים על המזבח. הבשר נאכל לכהנים ולמשפחתם, דהיינו לנשיהם, בניהם, בנותיהם ועבדיהם הכנענים, בכל ירושלים בטהרה. המתנה העשירית, מורה מן התודה. יחד עם קורבן התודה מביאים 4 מיני מאפה של לחם, 10 מכל סוג, כאשר אחד מכל 10 ניתן לכהנים עם החזה והשוק של התודה, וגם זה כקודשים קלים נאכל הכהנים ומשפחתם בטהרה בכל ירושלים. המתנה ה-11, מורה מאל הנזיר. נזיר המשלים נזירותו מביא לקורבן כבש לעולה, כבשה לחטאת ואי שלמים. עם האיל הוא מביא 2 מאפה, דהיינו לחם, 10 מכל מין, 1 מכל 10 ניתן לכהנים עם זרוע בשלה, החזה והשוק. וזה כקודשים קלים נאכל לכהנים ומשפחתם בטהרה בירושלים. המתנה ה-12, בכור בהמה טהורה. בכור זכר תמים שאין בו מום של בהמה טהורה, אמוריו קרבים למזבח ובשרו לכהנים, והוא... כקודשים קלים, נאכל הכהנים ומשפחתם בטהרה בירושלים. אם הבכור הוא בעל מום, ניתן לכהנים בעודו חי. המתנה ה-13, ביקורים. מצווה להביא מראשית פירות ארץ ישראל משיבת המינים לבית המקדש ולתיתם לכהנים, והם יכולים לאכול אותם יחד עם משפחתם בירושלים בטהרה. המתנה ה-14, תרומה. תרומה גדולה ניתנת לכהנים מפירות ארץ ישראל. הם נאכלים לכהנים ולמשפחתם בטהרה בארץ ישראל. אם מדובר על תרומה טמאה, היא ניתנת לכהן אף כשהוא אינו טהור, אבל לשימוש ולא לאכילה. המתנה ה-15, תרומת מעשר, זה עשירית מהמעשר הראשון שאותו נותנים ללוי, והלוי נותן את זה לכהן, וזה נאכל לכהנים ומשפחתם בטהרה בארץ ישראל. המתנה ה-16, הפרשת חלה, צריך להפריש מעט מהעיסה, בצק, בארץ ישראל ולתיתו לכהן, והוא נאכל לכהנים ומשפחתם בטהרה בארץ ישראל. בזמננו נותנים חלה גם בחוץ על הארץ מדי רבנן. המתנה ה-17, ראשית הגז, כשגוזזים את הצמר מהכבשים, צריך לתת מעט לכהנים, ולאחר שניתן צמר לכהנים, אין עליו קדושה, אבל הוא ניתן רק בארץ ישראל. המתנה ה-18, שדה אחוזה. אדם המקדיש שדה שירש מאבותיו, הוא יכול לפדותה עד היובל. אם הוא לא פדה אותה, יוצא השדה ביובל הכהנים, ולאחר שיצא לכהן, אין בשדה קדושה, אבל זה רק בארץ ישראל. המתנה ה-19, זרוע לחיים וקיבה. זה חלקים הניתנים לכהנים מכל בהמת חולין טהורה לאחר שחיטתה. אין בחלקים אלו שום קדושה, הם ניתנים בארץ ישראל, יש שומרים שניתנים גם בחוץ על הארץ. המתנה ה-20, פדיון הבן. בכור זכר הנולד לישראלית שאינה בת כהן או לוי, אז חייב אביו, אם אינו כהן או לוי, לפדותו על ידי נתינת 5 סלעים לכהן. הפדיון נעשה בכל מקום, אפילו בחוץ על הארץ, ואין בכסף הפדיון קדושה. המתנה ה-21, פדיון פטר חמור. בכור זכר של חמור חייבים לפדותו מהכהן תמורת זה. הפדיון נעשה בכל מקום, ואין בזה קדושה. המתנה ה-22, גזל הגר, זה מהסוגיה שלנו, המקבל פיקדון מגר ונשבע לשקר, שאין בידו הפיקדון, ומת הגר ללא יורשים, חייב הגזלן להחזיר את הפיקדון בתוספת חמישית לכהנים, ואין בכסף קדושה. המתנה ה-13, חרמים. חרמים. אדם יכול להקדיש כל דבר בלשון של חרם. יש חרמים שהם לבדק בית המקדש, יש חרמים שהם לכהנים. אפשר להחרים בכל מקום, בחרמי כהנים אין קדושה לאחר נתינתם לכהן. המתנה ה-24, אורות הקודשים, אורות קורבן עולה ואורות הקורבנות שהם קודשי קודשים, שייכים לכהנים לאחר הקרבת הקורבנות, ואין באורות הניתנים קדושה. ציטוט מהמשנה, שאם נתן הגזלן את הכסף לאנשי המשמר ומת, אין היורשים יכולים להוציא את הכסף מאנשי המשמר. ועל פי זה אמר רבי, שמע מינה שכסף מחפר מחצה, והנימוק לדבר, דאי לא מחפר הכסף אפילו מחצה, הווה מינה, אז הייתי חושב לומר, מהדר ליורשין. שכסף הגזלה היה צריך לחזור ליורשי הגזלן, מה היא טעמה? שהרי הדעת הדאחי לא יאהב לי. הגזלן ודאי לא נתן את הכסף לכהנים על דעת זה שלא תהיה לו כפרה. אלא בהכרח, מזה שהיורשים לא מקבלים את הכסף חזרה, משמע שהכסף גם פועל משהו בכפרה. ולכן זה לא נחשב לנתינה בטעות. מקשה הגמרא על דברי אביי, אלא מעתה, חטאת שמתו בעליה, גם היא טיפוק תצא לחולין, מפני דעדת הדאחי לא אפרשה? שהרי הבעלים שהפרישו את החטאת, ודאי לא התכוונו שהיא תלך למיטה. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שחטאת שמתו בעליה, הלכת הגמיר אלה. זה הלכה למשה מסיני, דלמיטה אז לה שהיא הולכת למיטה. ולכן אין להקשות מכך על דברי אביי. ממשיכה הגמרא ומקשה על אביי, אלא מעתה, קורבן אשם שמתו בעליו, להיפוק לחולין, שיצא לחולין. ומדוע הדין שתראה הבהמה עד שיפול במום, ואז היא תימחר ויפלו הדמים לקיץ המזבח. הרי גם פה ניתן לומר, דעדת הדאחי לא אפרשי, שבעל הקורבן לא הפריש אותו על דעת זה. מתרצת הגמרא, שם נמי, גם ביחס לקורבן השם, הלכת הגמיר אלה. יש מסורת שקיבלנו הלכה למשה מסיני, שכל שבחטאת מתה, במקרה המקביל באשם, הדין שרואה הבהמה, עד שיפול במום והיא תימחר ויפלו דמיה לקיץ המזבח. ולכן גם מהמקרה של אשם שמתו הבעלה, לא קשה על דברי אביי. ממשיכה הגמרא ומקשה על אביי, אלא מעתה, יבמה, אישה שנפטר בעלה ללא צאצאים, שנפלה לפני אחיו שהוא מוכה שכין, אז האם נאמר טיפוק שיכולה לצאת ממנו בלא חליצה מפני דעדת הדאחי לא קידשה עצמה? ולכן מתברר למפרע שקידושיה לנפטר התבטלו, והיא כלל לא זקוקה לחליצה או ליבום מאחיו מוכה השכין. מתרצת הגמרא, הטעם, שם במקרה של יבמה שנפלה לפני מוכה שכין, אנן סהדי, ברור לנו הדבר, הפכנו דף, דמי נחניך לה בכל דהו. שנוח לה להתקדש לראשון שהיה שלם ולא מוכה שכין, אפילו שקיים כל הזמן הספק שאם הוא ימות ללא צאצאים היא תזקק לאחיו מוכה השכין. כרש לקיש, דאמר רש לקיש, תב למי תב תנדו מלמי תב ארמלו. שאומרת האישה, טוב לשבת בשני גופים מאשר לשבת על מנה. כלומר, האישה יודעת לתפוס את המציאות בפרופורציות נכונות, ונוח לה להתקדש לבעל הראשון, אפילו שקיים הספק שאם הוא ימות, היא תזקק לאחיו מוכה השכין. עד לכאן דף קוף יוד. ורשי במקום על פסוק ח' אומר, ונביא את דברי רשי על פסוק ח'.